צהריים טובים. אנחנו בשיעור נפש הפרשה, עבודת הנפש בעקבות הפרשה. כל פעם לוקחים איזה משהו הפרשה ורואים איפה זה פוגש אותנו בעבודה הנפשית. אז בפרשה שלנו, במחוברות, בארבע חוקותיי, רש"י רואה צורך לחזור פעמיים על איזה מין הדגשה מאוד מאוד חשובה כנראה. הפסוק אומר, בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. ורש"י פעמיים, גם פה וגם בהתחלה של הקללות, מדגיש ואומר, אם בחוקותיי תלכו, יכול זה קיום המצוות? מה הכוונה ההליכה? ללכת בחוקיו של הקדוש ברוך הוא, אולי הכוונה לקיים את המצוות פשוט. אז רש"י אומר לא. כשהוא אומר ואת מצוותיי תשמור, הוא הרי קיום המצוות אמור. כבר דיברנו כבר, יש. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמור, זה מדבר כבר על קיום המצוות. מה אני מקיים אם בחוקותיי תלכו? שתהיו עמלים בתורה. עמל תורה, גם פה וגם בכמה פסוקים אחר כך. ואם לא תשמעו לי, להיות עמלים בתורה. ולדעת מדרש חכמים יכול לקיום המצוות, כשהוא אומר ולא תעשו, הרי קיום מצוות אמור. מה אני מקיים, אם לא תשמעו לי, להיות עמלים בתורה. מה פירוש הביטוי הזה, עמל תורה? איפה אנחנו מוצאים את הביטוי הזה פוגש אותנו? מה זה עמל תורה? עבודה בתורה, מאמץ? מה זה הדבר הזה שנקרא עמל תורה? אנחנו ננסה לדבר היום על שלושה ממדים במונח הזה שנקרא עמל תורה. וכל אחד גם יוכל לראות איפה הממדים האלה מתקיימים אצלו, והכל הוא לפי איזשהו מבנה ידוע מאוד שחידש אותו הבעל שם טוב. הוא נקרא הכנעה, הבדלה, המתקה. כן, כל דבר אפשר להסתכל עליו בשלושה מובנים, הכנעה, הבדלה והמתקה. אנחנו נסביר כל מובן מהו. אז אולי יש מקום לדבר קודם כל על המימד של ה... כן, עמל. אז אולי נתחיל מהדבר הבסיסי ביותר. התרגום של המילה עמל, אם הייתי מחפש מילה נרדפת למילה עמל, מה זה?
עמל
תלמד. ברוך אתה, אדוני,
עבודה.
ידיד הזה ראשי תיבות, מה שאתה אומר עכשיו. חזק וברוך, זה חידוש, לא ידעתי את זה. עבודה, אפשרות אחת עבודה. אפשרות נוספת, מה זה עמל?
אדם לעמל יולד.
אז מה זה אדם לעמל יולד?
או עמל פה.
אבל מה זה עמל? אתה לא עונה לי עדיין זה שאתה אומר אדם לעמל יולד. מה זה עמל?
עבודה.
עבודה, זה אפשרות אחת. מילה נוספת?
עשייה,
נקיים. יפה, מהגדה של פסח רואים, הדרשן שם דורש את הפסוק, וירא השם את עוניינו,
ואת עמלנו.
ואת עמלנו ואת לחצנו. את עמלנו אלו הבנים. זה פסוק שכולו עוסק במצבים של קושי. יונתן שם ואונקרוס מתרגמים עמלנו, התורח שלנו, תורחנה, סוג של צער. כלומר, עמל תורה, קודם כל במובן הבסיסי ביותר, זה צער. שהאדם מצטער בלימוד תורה. אנחנו רוצים לשמוח, אנחנו לא רוצים להצטער, אבל קודם כל אנחנו לא נבהלים מצער. אנחנו מבינים שדברים גדולים, אפשר להשיג אותם רק אם עובדים ומתאמצים בשבילם. ואנחנו לא נבהלים מצער, אבל מאיפה נובע הצער בלימוד תורה? איזה צער יש בלימוד תורה? צער של הבנה, קשה להבין, אולי. הצער לפי דעתי הוא צער אחר, שמדברים עליו כאן. הצער הוא, זה קצת חרוז, צער הפער. כלומר, אנחנו כל היום, כשאדם לומד תורה, והוא לומד באמת בלב פתוח, הוא לומד בלב מרגיש, אז כל היום אנחנו נפגשים עם תכנים אמיתיים, תכנים עמוקים, תכנים רוחניים. ואי אפשר שלא תעלה השאלה, איפה אני מול זה? ואי אפשר גם שהתשובה לא תצער. כי באמת אנחנו רחוקים, הרבה פעמים רחוקים מאוד מהמטרה, מהיעד, אם בכלל אפשר להגיע ליעד הזה. אז יש כאן איזשהו צער, שהוא על הפער הגדול שקיים בינינו לבין הדברים שאנחנו לומדים. האם הצער הזה הוא דבר גרוע? לא, הוא דבר טוב. הוא דבר בונה. אדם שהוא מבסוט, אדם שהוא שבע רצון, אדם שהוא רק מרוצה מעצמו, הוא לא יתקדם. אין ארי נוהם מתוך קופה של תבן. ארי לא, כשהוא שבע הוא לא שואג. ממש לשאוב, אני סובר. אבל יש איזשהו רעב פנימי, שאדם מרגיש שהוא חסר, שאדם מרגיש שהוא משהו עדיין לא שלם בו, ושאנחנו לומדים על הדברים האלה, לומדים על גדולי ישראל, לומדים על רבי עקיבא, ואומרים, מתי אני אהיה לי את המסירות נפש של רבי עקיבא על התורה, ולומדים על רבי שמעון, ואומרים, מתי אני אצליח להיכנס לאיזה מערה וללמוד לא 12 שנה, וגם לא 12 ימים, וגם לא 12 שעות, 12 דקות ברציפות, שלא יפריעו לי, שלא יפריע לעצמי. וכשלומדים על כל התנאים הגדולים האלו עכשיו, על נחום איש גמזו ועל רבי עקיבא ועל רבי שמעון בר יוחאי ועל רבי אלעזר ורבי שמעון וכל הגדולים גדולים גדולים האלה, איפה הם ואיפה אנחנו, זה מכניס צער. אבל הצער הזה הוא צער דוחף, הוא צער בונה, הוא צער יוצר. אז עמל, תהיו עמלים בתורה, הכוונה, בוא נגיד ככה, אם אתה לומד תורה ואתה רק מבסוט, זה יופי, אחלה, מגניב, שיעורים, מכון מאיר, דברים מתוקים כאלה, אז כנראה זה רק חצי מלאכה בידך. אבל אם אדם נכנס לשיעור והוא יוצא מהשיעור קצת מתוסכל, לא הבנתי, טוב מאוד שלא הבנת, זה אומר שזה דברים גדולים, אפשר להבין אותם ככה, הבנתי, אבל איפה זה, זה לא שייך אליי, טוב מאוד, זה אומר שבאמת יש לך הרבה מאוד לאן לשאוף, הבנתי, זה שייך אליי, אבל אני רואה את הפער העצום שזה קיים ביני לבין הדברים, או יותר טוב, אז זה מראה כמה באמת יש לך עוד לאן לעבוד. הגמרא מספרת במסכת שבת על רבה שיושב ולומד תורה וזה לא הולך, הסוגיה לא זורמת, זה לא, הוא לא מבין כלום, אז הוא מרוב הלחץ הוא ככה, הוא נושך את הבעונות היד ויורד דם, יורד לו דם לרבה מהגודלים, בגלל שהסוגיה שהיא לא ברורה, מה זה לא ברורה? רבה ידע ללמוד, לא הצליח, עבר שם איזה צדוקי אחד, טיפשים אתם, עם הפזיז, העם פזיז, שהקדמתם פיכם לאוזניכם. היה לכם קודם כל לשאול, ורק אחר כך לקבל. ורבא אומר לו, זה בסדר, אנחנו הולכים בתמימות. רבא, הצער שרבא חווה, מן הסתם, אחרי שהוא הצטער וירק דם כפשוטו, אחר כך שהוא הבין את הסוגיה, זה כבר היה משהו אחר לגמרי, עולם אחר לחלוטין. אז לכן, המובן הראשון של צער, עמל תורה, של עמל תורה, זה צער, הצטערות, ובמובן הזה אני חושב שהגמרא היא הכי אלופה בזה. כן, אני נכנס לסדר בוקר מבסוט, אחרי תפילה, אחרי אוכל בוקר. הגמרא אומרת לך, בוא בוא חמודי, בום, סתירה. מה עשיתי על הבוקר? עוד סתירה. תוספות, רשי, קושייה, תראו, לפעמים אתה יוצא אחרי סדר בגמרא כמה שעות עם כאב ראש, לא הבנתי כלום. התקפה, תנו לי איזה שיעור מסודר באמונה. טוב מאוד, הצטערת, זה מה שאתה מתחיל להתקדם. זה המובן הראשון. עמל תורה, צער. אין, התורה מתקיימת, יש כל מיני ממרות כאלו בחזל. אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו עליה, במי שיורק מקי חלב שינק משדי אמו עליה, מי שאומר תהליך אמיתי של הפנמה, מי שהוא כמו דבורה, הוא ככה מלקט צוף, ככה כמו פרחים, מלקט רק את הדברים הנעימים, זה לא עמל, זה לא מאמץ, זה לא תרחה. רוצים שתתאמץ. טוב. אז זה המובן הראשון. המובן השני, של אם בחוקותיי תלכו, יותר קשור למילה בחוקותיי. למה לא לקרוא התורה, אם בתורתי תלכו? אם בעיקר בתורתי, למה להגיד בחוקותיי? התשובה היא כנראה בגלל שהציפייה מלומד התורה, זה שדברי תורה יהיו חקוקים בלב. לכן קוראים לתורה בחוקותיי. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי. זה נכון שחוקה, חוקה, זה בדרך כלל גם ביטוי למשהו שהוא בלי טעם. אל תשאל למה ככה. אבל יש לזה עוד משמעות להתהלכות הזאת בחוקותיי, לעמל הזה. זה עמל החקיקה של הדברים בתוך הלב פנימה. אתם מבינים? בכתיבה, הרי חקיקה זה שאתה לוקח אבן וחוקק עליה, נכון? כמו הלוחות, הלוחות היו חקוקים, מזה ומזה הם כתובים. אז כשיש לך כתב על נייר, אז יש כאן את הכתב ואת המכתב. אחרי הכל, זה שני דברים נפרדים. יש את הדיו, יש את הנייר, והדיו מונחת על גבי הנייר, אבל אם יעבור מספיק זמן ויהיה מזג אוויר לא טוב, אז הדיו גם יכולה להיפרד מהנייר ולהימחק. מי שפעם יצא לו לראות ספר תורה ישן, ישן, ישן. יש ספרי תורה שהאותיות בהם נהפכות לאדומות. הדיום מתהפכת לאדום מרוב יושן. יש כאלה שהאות מתקלפת, האות נופלת. זה, כי גם אחרי שאתה כותב את התורה, או כותב את הדברי התורה, נייר על גבי, דיו על גבי נייר, זה עדיין שני דברים נפרדים. אבל כשמדברים איתך על לחקוק, חקיקה לעולם מתבטלת. חקיקה זה הדבר בעצמו. הכתב והמכתב זה הוא הדבר, הוא חקוק, זה הכתיבה, וזה המכתב, וזה הנייר, וזה הדיו, זה הכל באותו עניין. אז הציפייה מאיתנו היא שדברי תורה הם יהיו חקוקים בקרבנו. חלק מהאישיות, לא משהו חיצוני, ידע שאני יודע, נתונים שהם זמינים לי, אלא חקוק באישיות, בפנים, בהפנמה, בהבלה. איך דבר כזה נוצר? קודם כל הוא נוצר על ידי שהלימוד הוא לימוד אישי. אני מבין שאני לומד כאן את התורה, תורת השם, שפונה אליי ובאה לגדל אותי, אותי כחלק מהעם, אותי כחלק מאומה. אבל לא רק. בואו תראו את יש פה גם את האור החיים הקדוש וגם את וגם את הפרי צדיק. אתם יודעים, האור החיים יש לו 70 פירושים למילים מחוקותיי תלכו. 42 או 70? לא זוכר. 42. 42 פירושים לאם בחוקותיי תלכו. והפירוש הראשון שבהם זה מה שהוא מביא כאן. אם בחוקותיי תלכו, בתורת כהנים אמרו, וזה לשונם, יכול אלו המצוות, כשהוא אומר ואת מצוותיי, הרי המצוות אמורות, מה אני מקיים בחוקותיי תלכו? להיות עמלים בתורה עד כאן. וטעם שקרה, כתוב עמל תורה חוקה. למה לקרוא לעמל חוקה? איזה חוק יש בעמל תורה? לצד שיש בה מצווה אפילו ללמוד דברים של אדם פעמיים ושלוש, והם ידועים אצלו, אני כבר יודע את זה. אז מה אם אתה יודע? אבל אם זה כבר חקוק בקרבך? זה חלק ממך, זה חלק מהאישיות שלך, זה איבר מאיבריך. זה שאתה יודע, זה לא אומר כלום, אבל החזרה, החזרה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בסופו של דבר הופכת את זה ומבליעה את זה באיברים. כן, לצד שיש במצווה אפילו ללמוד דברים של אדם פעמיים ושלוש, והם ידועים אצלו, כי חפץ השם בעסק התורה חוקה חקק. ותמצא שם רוזל, כי לטעם שילמוד האדם תורה בחשק תמיד, גזרה חוכמתו יתברך שיהיה האדם לומד ושוכח. הרי זה שאנחנו שוכחים זה לא רק אשמתנו, זה גם אשמת הקדוש ברוך הוא. לוחות שניות, כך כתוב, לוחות הראשונות היו לומדים ולא שוכחים. לוחות שניות לומדים ושוכחים, למה? כי רוצים ליצור כאן איזשהו מנגנון שיכריח אותנו ללמוד ולחזור, וללמוד ולחזור, וללמוד ולחזור, ולהיפגש עם אותו דבר עוד פעם ועוד פעם, לא בשביל הידע, לא בשביל הידע, בשביל החקיקה. אני חושב ש... יש איזה מדרש חז"ל שאומר, לשעבר תורה נתתי לכם, לעתיד חיים אני נותן לכם. שהתורה נהפכת לעצם החיים עצמם. ואני גם חושב, יש הרי איסור. יש איסור לשכוח דברי תורה. אישה אומר לך, ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבביך כל ימי חייך. פסוק בספר דברים. מכאן למדו חז"ל, אזהרה, שאסור לשכוח דברי תורה. נו, אז מה נעשה? אנחנו שוכחים אבל. אז מה, אנחנו... תורה מצווה אותנו על דבר שאנחנו לא יכולים לעמוד בו? התשובה היא שזה לא שאסור לשכוח. הגמרא אומרת שזה מי שעומד ומשכח את הדברים מליבו, הוא בכוונה גורם לעצמו לשכוח. הוא הולך ולומד תורה ואחרי זה הולך למקומות לא צנועים, או שהוא מערבב בתוכו כל מיני דברים שהם גורמים לשכחת התורה. אבל הציווי על הזיכרון, על זכירת התורה, בעצם זה ציווי על שייכות. למה אני אף פעם לא שוכח איך קוראים לי? כי אני די בסדר עם עצמי ואני זוכר את השם שלי. ולמה אני לא שוכח דברים שהם באמת חשובים לי? לא שוכח כתובות, שמות. מיליוני פרטים, אנחנו זוכרים, בכלל בלי להשקיע בהם, בלי להשקיע מאמץ. יש כאלה שלהם זיכרון למספרים, זוכרים מספרים, טק טק. בלי להשקיע מאמץ, כי אני שייך לזה. דבר שאני לא שייך אליו. אני מיד שוכח אותו, יש איזה, נגיד, למדתי למבחן. חומר שדווקא אני אוהב. אוהב את החומר הזה, מתאים. אז אני, תוך כדי הלימוד למבחן, אני גם נהנה מהלמידה, אני מרגיש טוב, מתחבר. גם אחרי שהמבחן עבר, אני אזכור. אבל אם למדתי למבחן באיזה משהו שאני לא סובב, רק צריך לעבור את המבחן. דקה אחרי שנגמר המבחן, התאדה מהראש ולא נשאר שם כלום. הציפייה בלימוד תורה שאדם ירגיש את השייכות, שייכות שלו לתורה, שהדברים יהיו חקוקים כי הם זכורים. עכשיו, לא תמיד צריך לדעת איפה זה כתוב. אני זוכר את הדף ואת המספר. לא, אבל לדעת שזה כתוב, כן. ובאמת, זה גם נכון אולי אפילו בתוך החלקים בתורה עצמה. יש חלקים שבהם האדם יותר נמשך אליהם, יש חלקים שהוא פחות. אז באותם חלקים שהם אתה כן נמשך עליהם, שהם כנראה שורש הנשמה של כל אחד ואחד מאיתנו, אז בהם אתם תגלו שהזיכרון שלכם הוא מופלא, שזוכרים הרבה מאוד דברים, וככה מלא מלא מקורות ואושר, גם אם אני כרגע לא יודע להגיד איפה זה כתוב, אבל אני זוכר שהדבר הזה כתוב. הכל חוזר וחותר לאותה נקודה של החקיקה. זאת הציפייה. שאדם יהיה בעצמו אות בספר תורה. ישראל זה ראשי תיבות, יש
60 ריבו אותיות לתורה.
יש 60 ריבו אותיות לתורה. זה נכון, ידידיה?
כן.
מה נכון?
זה נכון מה שאמרתי.
אבל האם יש 60 ריבו אותיות לתורה?
כן, כן.
600 אלף אותיות יש בתורה?
כן, כן.
דש תתה. יש... 304,805 אותיות. ולא 600 אלף. אז מה נעשה עם הנוטריקון? יעוין בספר תחומין י"ח, מאמרו של דוקטור, לא זוכר את השם שלו, סליחה שאני לא זוכר.
אז מחילה, יש לספר את זה חב"ד מכזה. זה שכותב ספר תורה, הוא אומר שיש 60 ריבות אותיות בתורה. הוא גר
בסנהדריה. אבל תסתכל, יש במסורה, בסוף החומש במסורה. מספר אותיות התורה, דש תתה. דלת שין תף תף ה. אז איך זה 600 אלף בכל זאת? אז יש כל מיני שיטת חישוב, נדמה לי שהוא ממש צריך את כל האותיות המם, נון, צדיק וחף, שהן אותיות תחילות וסופיות, כל פעם צריך עוד כזאת לעשות אותה פעמיים. ואז זה יוצא 600 אלף. יש לו חשבון שזה יוצא בדיוק. בסדר. כל פנים, אז זאת הציפייה, התביעה הפנימית, עמל תורה, הכוונה דברי תורה חקוקים בתוך הלב. חקוקים. עכשיו, פעולת חקיקה היא גם פעולה כואבת לפעמים. קצת קשור לדברים שמקודם דיברנו. יש במסכת גיטין, חק תוכות וחק ירחות. חק תוכות זה שאדם הוא חוקק, האבן היא, זה הוא חותך בתוך האבן. וחק ירחות זה שאדם הוא מוריד את כל האבן ומשאיר את, 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 את האות בולטת מסביב. כל פנים, פעולת חקיקה היא פעולה שאדם צריך ככה לשאף בפנים. לא רק להסתפק באיזה משהו שעובר מלמעלה, אלא הדברים הם פוגשים אותי, הם חקוקים בקרבי.
גם לצטט.
לסטט, לפעמים זה מזמל, לפעמים זה ממש צריך ככה לשבר חלק מהמידות, לפנות מקום בתוך הנפש פנימה. זה עמל, זה בהחלט עבודה. אם בחוקותיי תלכו, הוא אומר רש"י שתהיו עמלים בתורה, הכוונה, מה זה עמלים בתורה? עמלים בחוקה. עמלים בלחקוק את התורה בתוך הלב. ואז, כשהדברים חקוקים, הם הולכים להתחכך עם כל החיים. כל החיים זה מלווה את האדם, החקיקה הפנימית הזאת, החוק הפנימי שקיים אצל כל אחד ואחד מאיתנו, על בסיס העמל הזה שעמלנו. גם הפרי צדיק פה, רב צדוק, מדבר על זה, וכי לשון לתורת כהנים, אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה, והעמל הוא שיוחקקו הדברי תורה בלב, שעל שם זה נקרא חוקותיי. אבל לא כל אדם זוכה לזה. צריך להתפלל על הדבר הזה. כמו שאמרו, שם טוב ילד אזרחי דהוה דרופתקי דאורייתא, טוב לאותו אחד שזוכה לדרופתקי דאורייתא. דרופתקי דאורייתא זה שמחת התורה, שאחר הקלקול שנתקלקל האדם בזעת הפכה, יש מי שמוטרד בכל ימי המעשה, הוא טעוד, אין לו זמן לחוקה חקקתי. ואז הוא, תראו, אני, יש משהו שהוא קצת אני אומר אותו מאוד מאוד בזהירות, בסדר? אבל אתם תבינו אותי, אנחנו רואים פה על חוקה חקקתי, על חקיקת דברי תורה בתוך הלב. אחד הדברים שהכי לא נחקקים זה דף יומי. מה לעשות? כדי ללמוד דף ביום ולזכור אותו יום אחרי יום, צריך להיות אדם מאוד מאוד מוכשר. רובנו לא כאלו. ואז יש בדיחה בדף יומי שהדף שאתה לומד היום, זה גורם לך לשכוח את הדף שלמדת אתמול. כל דף משכח את הדף הקודם. מה נעשה עם הדף האחרון? איך נשכח אותו? אז כדי שבסיום, אומרים, נכון, כן, רף ארמה פאפה, ריים בר פאפה, כתוב, ויועיל לשכחך. זה יועיל שתשכח את הדף האחרון.
מחילה, יש לי על זה שאלה.
רגע, שנייה, דידי, מחילה. מחילה על המחילה. אז, אלא מה, לדף יומי יש מעלות אחרות, גדולות ונשגבות, של קביעות, של כלל ישראל, וכמובן, מי שלומד דף יומי שיחזיק בזה היטב היטב. אבל, הרבה פעמים אנשים, אין להם גם את הזמן להתחיל עכשיו לעבוד בתוך מהלך של הפנמה. אז באמת, בתוך ישיבה, בתוך מקום שלומדים בתורה, צריך להשקיע הרבה יותר בדברים שנחקקים בתוך הלב, לימוד ארוך טווח, ופחות בדברי בדף יומי וכן בדברים הללו. אבל יש אנשים שהם כל היום עובדים ורצים מדבר לדבר. דף יומי זה מה שמחזיק אותם. יש מי שמוטרד כל ימי המעשה. מכל מקום, אומר הפרי צדיק, בשבת כל אחד פנוי רק לעמל תורה. וכל אחד נקרא יראי שמי שומרי שבתות. ואז פועל שיוחקקו בלב הדברי תורה. וזה שמרו במחילתא, חוק זה שבת, שבשבת נחקק הדברי תורה בלב. מה זה לימוד תורה בשבת? זה הזמן, זה היום, יש לך כאן בשבת, יש זמן לאדם, יש לו מספיק זמן, ודאי שבתות הקיץ, כמה וכמה שעות, לשבת וללמוד, ודברי תורה נחקקים בתוך הלב, בין אם זה איזה חבותה בגמרא, או פרשת השבוע, או איזה משהו ככה, על מצווה שקשורה לפרשה. אפשר לשמור את העלונים, גם את העלון של מכון מאיר, החשוב והיקר, אפשר לשמור אותם, לקרוא אותם כל השבוע, בנסיעות, בדרכים וכולי. שבת להשאיר פנוי ללימוד תורה. כי יש מעלה מיוחדת בשבת שהדברים נחקקים בתוך הלב. עמל תורה אמיתי בשבת. כי כאן יש איזושהי סגולה מיוחדת שהדברים נהפכים. עוד פעם, מה זה נחקקים בלב? נהפכים לחלק ממני. לא למה, אני לא יודע דברי תורה, אני לא יודע לצטט, זה חלק, נהיה חלק מהאישיות שלי. חלק ממבנה האישיות שלי, נהיה איבר מאיבריי. מתי? גם למי שלא כל מי שזוכר לזה, אבל בשבת כל אחד ואחד יכול לזכות בדבר. אז ראינו מימד שני בעמל תורה. המימד הראשון מה היה? הצער, הצער על הפער, הכאב, טוב מאוד שכואב לך. אם כואב, סימן שמרגישים. הגמרא במסכת שבת אומרת, אין בשר, המת שבחי מרגיש באיזמל. אבל אם כואב, סימן שחי. הממד השני בעמל תורה, זה העמל לחקוק את דברי התורה. שיהיו חקוקים, חלק מהאישים. ועכשיו בוא נדבר על הממד האחרון. הביטוי כאן בפסוק, זה אם בחוקותיי תלכו. שזה נורא יפה. אם בחוקותיי תלכו, הולכים בתוך החוקים. זה דבר מאוד מעניין. אנחנו בדרך כלל לא הולכים בתוך מסלולים, אלא בתוך חוקים. אלא זה נראה מאוד שהפסוק פה, רש"י כאן, שהביא את הדרשה, מכוון לזה שמי שלומד תורה צריך לכוון לזה שהוא ילך בתוך התורה. מה הכוונה ילך בתוך התורה? יחדש. יחדש ויתחדש, תהיה יצירתי, תהיה חדשן, תלמד, תפרה ותרבה, תשאל קושיות, תתרץ תירוצים, תכתוב חיבורים, תכתוב ספרים. תזוז, אל תהיה ככה מקובע, אלא אדרבה, מקום הניחו לי אבותיי להתגדר בו, ובא התלמיד ומוסיף על רבו. יש כאן איזה מין תנועה מאוד מאוד ככה ערנית של לימוד תורה. עכשיו תראו, זה לא סתם, אתם יודעים שלשמות של הספרים יש להם גם כן משמעות. זה לא סתם חלק גדול מהספרים נקראים חידושי. חידושי הריטב"א, חידושי הרמב"ן, חידושי רבי שמעון שקופ, המון המון ספרים נקראים חידושים. אנחנו בדרך כלל לא כל כך אוהבים חדש, נכון? אנחנו מפחדים. חידושים זה יכול להיות משהו רפורמי חס וחלילה. לא. כשאדם מחדש בתוך דברי תורה זה מצוין. בתנאי שמיד אחר כך יש, ואת מצוותיי תשמרו. אם החידושים שלך מביאים את האדם או את הקבוצה לאיזשהו זלזול, אפילו קל שבקלים, במצוות, זה לא חידושים של אמת. זה כבר זיוף. זה שקר. בסדר? אם כתוצאה מהלימוד שלך, אתה אומר, אז למדתי, אז חשמל, פעם היה כך, היום זה... טעות, זה לא הכתובת. אבל אם, אדרבה, החידושים רק גורמים לאדם להעמיק במצוות שהוא מקיים. הוא כבר לא מקיים את המצוות, כי מצוות אנשים מלומדה, לא הוא מחדש בהם, ואין דבר שאפשר לחדש בו. אז זה לימוד תורה אמיתי. אנחנו אוהבים לחדש, כן? אנחנו רוצים לחדש, וברוך השם, כל דור בא ומוסיף וחדש על קודמו. מה, הרב קוק לא היה חידוש? חידוש עצום הוא היה. חידוש כמה הוא לא היה? הרב קוק חידש דברים נשגבים. אלא מה, זה הכל היה על בסיס התורות שקדמו לו, המהר"ל והגאון מבילנה וכו' וכו'. והוא סגנן את זה מחדש, ויצב את זה מחדש, וגם מנשמתו מיוחדת, והכל היה מלווה כל הזמן, ביראת שמיים טהורה מאוד וגדולה מאוד מאוד, ובדקדוק בקיום המצוות. אבל עמל תורה זה לחדש בתורה. מה חידשת? חידשת איזה משהו? למדת פרשת שבוע, אין לך שאלות? אין לך איזה קושייה? אולי, אתה יודע מה, רוב הסיכויים שאתה חידוש, אתה תגיד כבר מישהו אמר אותו לפניך. אז לא, אבל אתה לא יודע, לא יודע מזה. הרבה פעמים אנחנו אומרים איזה משהו, וואלה, מה שאתה אמרת, זה כותב את זה פרשן. אתה הולך, מוצא, שמח, ברוך שכיוונתי. אבל את התהליך אני עברתי בעצמי, היה לי קושייה, נתתי איזשהו תירוץ, והנה חידוש. זה דבר חשוב מאוד. אם בחוקותיי תלכו, זה הציווי ללכת בתוך דברי תורה. להיות דינמי, להיות נע, להיות יוצר, מחדש, פרה ורבה. עם הזהירות על שמירת המצוות. בגלל הדבר הזה, בגלל העובדה שבעצם אי אפשר להתעלם מזה שתמונה כאן איזושהי סכנה מסוימת, אם אדם הוא מחדש בדברי תורה, אוי ואבוי מה יהיה. שלא יגיע לחידושים שהם אסורים. אז לדוגמה, רבי נחמן מברסלב, שהיה חדשן גדול מאוד, גם בתורות שלו בלכותי מהר"ן, וגם בזה שהוא כתב סיפורי מעשיות, מי כותב סיפורי מעשיות, איזה רב, אז הוא הבין את הסכנה הזאת, אז לכן הוא הזהיר את תלמידיו, הלומדים אצלו, תלמדו הרבה פוסקים. הרבה שולחן ערוך תלמדו, כדי שלא תיקחו את החידושים למקומות לא טובים. כי מי שקורא יכול לקרוא בספר חסידות, כמה חשובה הכנה של התפילה, והכנה, 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 אז הוא יכול לבוא ולזלזל בזמן תפילה. אז דווקא רבי נחמן מברסלב, שהיה חדשן גדול, מזהיר את תלמידיו שמחדשים חידושי תורה, ואזי יש אלו הידועים המסתכלים ומצפים על זה, וצריך להעמיד אנשי חיל, להעמידם לפניהם ולאחריהם כדי שלא יתקרב זר. יש כאלה שמחכים לחידושים, הנה, יש פה איזה חידוש, מצוין. זה אומר שאפשר להוריד את זה כמה מצוות. נכון? פעם היה, עכשיו כבר לא צריך. חידשנו חידוש. אומר רבי נחמן מברסלב, צריך להעמיד אנשי חיל, שומרים, שוטרים, מלפנים ומאחור, שיזהרו שלא יתקרב זר אל עולם החידושים. חידושי הריטב"א כן, חידושי הרשב"א כן, חידושי הרמב"ן כן, חידושי הרפורמים לא. שלא יתקרב איזה זר לעולם החידוש להגיד, חידשתי לי כל מיני חידושים ואני גם רוצה לשנות משהו בעולם המעשי. לא. הסוכה שאנחנו יושבים בה זה בדיוק אותה סוכה שישבו באבותינו, והתפילין אותם תפילין, והשופר זה אותו שופר, ובמצוות אנחנו, ככל שאנחנו יותר מדויקים, מה שהיה במהר סיני ככה עדיף. ועל גבי, בתוך המסגרת הזאת, אנחנו גם יכולים לחדש בדברי תורה. כשמחדשים חידושי תורה, ואז יש אלו הידועים, כן, אותם המחדשים למיניהם, המסתכלים ומצפים על זה, וצריך להעמיד אנשי חי, להעמידם לפניהם ולאחריהם, כדי שלא יתקרב זר. וזה נעשה על ידי לימוד הפוסקים. שצריך ללמוד פוסקים קודם החידוש המחדש, ואחר כך. לפני החידוש ואחרי החידוש, ואז אתה מכוון אל החידוש האמיתי. ועל ידי זה נעשים בחינת אנשי חי מלפניהם ולאחריהם. דרך אגב, הרב קוק, כמו שהזכרנו מקודם, היה חדשן גדול מאוד, הספרים הראשונים שהרב צבי יהודה הוציא של הרב קוק היו דווקא ספרי ההלכה. ספרים שלו בהלכה. כתב גם הרבה מאוד שוטים. הרבה מאוד מזכירים אותם. הרב עובדיה יוסף מזכיר המון את הרב קוק בשוטים שלו, ביביע עומר, כי יש להם שיטת פסיקה דומה, שניהם כוח הדייתרה. הכל פנים, הרב צבי יהודה הוציא קודם כל את הפוסקים, כדי שקודם כל ידעו שהרב קוק הוא ממשיך את מסורת הגדולי ישראל, מקדמת דנא שהיו גדולים בהלכה. זה לא רק איזה הוגה דעות, איזה שר שירה כזאת. קודם כל תמיד חכם עצור, גדול מאוד במלחמתה של תורה, גדול וגיבו. ועל גבי הדברים האלה, את כל התורה הגדולה בענייני אמונה. אז גם כאן, שצריך ללמוד פוסקים קודם החידוש המחדש ואחר כך. ועל ידי זה נעשים בחינת אנשי חיל מלפניהם ומאחריהם, והתורה יורדת והולכת ביניהם לבטח. כי אנשי חיל עומדים עם הכלי זין, ואינם יכולים אלו הנעל, אותם מחדשים גרועים, להתקרב. אז צריך להיזהר משני הכיוונים. צריך להיזהר, לא לחדש חידושים שהם חס וחלילה פוגעים במסורת הפסיקה של משה רבנו, כמו שקיבל תורה מסיני וכו', זה מצד אחד. ומצד שני צריך להיזהר מקיפאון. זאת אומרת, דברי תורה, הם כל הזמן מתחדשים, פרים ורבים. בית הדין הגדול, כל הזמן הם מגיעות אליו שאלות, סוגיות. לא רק כי התורה מתחדשת, גם התורה מתחדשת, אבל גם המציאות מתחדשת. כל הזמן מתחדשת. לפני כמה זמן עברתי שיעור על סיר בישול איטי בשבת. דבר שהוא יחסית, אני הכרתי אותו לא מזמן. סיר בישול איטי, מותר, המציאות מתחדשת, אז התורה צריכה להגיב בהתאם. להגיב וגם ליזום, יש לנו מדינה, יש בה מציאויות שמתחדשות כל הזמן. התורה היא כל הזמן פרה ורבה. וגם באמונה. וגם באגדה, וגם בתנך, כל הזמן. יש אין סוף שצריך להתחדש בו. אם בחוקותיי, תלכו. אתה הולך בתורה או שאתה עומד? אתה בעמדת מגננה, מסמן בי, או שאתה, יש לך צעדה מיוחדת, דרך מיוחדת שאתה מפלס לך, ביראת שמיים תאורה.
אם הוא עומד, הוא מצפש, בשב נופל.
בדיוק, בדיוק. על זה נאמר, אם אין אדם עולה מעלה מעלה, על כורחו יורד מטה מטה. אין לעמוד במקום.
זה שיש כל כך הרבה
חידושים, שכל אדם מחדש, זה לא
מוזיל את החידושים
היותר
גדולים,
האמיתיים.
כמו שיש כל
כך הרבה
ספרים,
וכל
אחד
כותב.
מלא הארץ דעה את השם.
כמיים להם
חסים. זה חלק, חלק מהסימנים של דור של גאולה. שהתורה ברמה גבוהה מתפשטת מאוד 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 על פני המון רחב.
רק לידיעתך, יש 80,000 ספרי קודש בספרי הלאומית פה באוניברסיטה.
כן.
סברת אותו?
כן. ועם כל זה, ועם כל ה... ועם כל הספרים שאנחנו כותבים, והיום בימינו כותבים הרבה, עדיין מקומם של הרשב"א והריטב"א ורב שמעון שקוב, כבודם במקומם עומד, הם בכוון בשורה הראשונה, וכל כמה שאנחנו לא נחבר, לא נגיע לקצה קרסוליהם. כמו שהזכרנו, הדברים שדיברנו כרגע זה מתאים למבנה שלמדנו ממורנו הבעל שם טוב, בסדר של הכנעה, הבדלה, המתקה. עכשיו אנחנו נסביר מה זה, ואז תראו. איך זה מסתדר? הכנעה. זה מה שדיברנו בהתחלה. הלימוד תורה שגורם צער. כלומר, אדם מגיע לתוך לימוד תורה והוא קודם כל מבין שהוא צריך להיכנע בפני הגודל. אם אדם מגיע עם לבבו הערל, כולו מלא גאווה, כולו מלא ביטחון עצמי, כולו מלא, אני כבר יודע את הכל. אם זה הוא נכנס לתוך בית המדרש, אין עם מי לדבר, אין על מה לדבר. אבל אם אדם מבין שהוא לא מבין, מבין שכאן צריך קודם כל לשתוק כמה שנים ורק אחר כך להתחיל לדבר. מבין שהתהליך הוא תהליך שגם הוא גם תהליך קצת כואב, כי פותחים פה דברים וצריכים גם להשתנות. הוא מגיע עם הכנעה פנימית בתוך הלב, להיות תלמיד ולקבל, וזה לא פשוט. רבי עקיבא בגיל 40 הלך ועשה את זה. שם עם ילדים בכיתה א', איזה הכנעה צריך הדבר הזה. רשת הקיש היה ראש השודדים. כולם שמעו למה שהוא אמר, מילה אחת שהוא אמר, בום, תייצרו שם איזה 200 שודדים מאחוריו. פתאום הוא נכנס לבית המדרש, אחרון ברשימה, לא יודע ללמוד כלום. אז צריך הכנעה, נכון? זה המובן הראשון. בלי זה שום דבר לא זז. אם אדם אין לו הכנעה כשהוא נכנס ללמוד תורה, אין לו הכנעה ללמוד מרבו, אין לו סבלנות, אז הוא לא יצליח אפילו את הצד הראשון לעשות.
הנה, מפת עד רבי עקיבא, למרות שהוא היה בן גרים.
בן גרים.
כן,
תראו את זה. בסדר, נכון. זה הכנעה. הבדלה, אחרי שנוצרת הכנעה, אפשר גם לעשות הבדלה. כאן אנחנו מדברים על הבדלה בין חוכמת החול לחוכמת הקודש. חוכמת החול אתה צריך לדעת אותה. לדעת. חוכמת הקודש הציפייה היא שהיא תהיה חקוקה בך. לא רק שתדע אותה, אלא שתהיה גם תהיה, כמו שהזכרנו, תהיה חקוקה בך, תהפך לחלק מהאישיות שלך. אתם יודעים איפה רואים את זה במיוחד? כל פעם אני רואה את זה, אני ממש מתרגש. בסוף, כשמסיימים מסכת, אז יש את הסיום, נכון? שמתם לב פעם, אל מי מדברים בסיום? אל מי מדברים? קוראים איזה טקסט, נכון, בארמית. הדרן עלה, אל מי מדברים? מדברים אלו מסכת. פאבא בטרה, להתראות. אני מה זה מתגעגע אלייך? אני אחשוב עלייך. אני מתרגם לכם את זה ממש לעברית פשוטה. אני אחשוב עלייך ואת תחשבי עליי. אל תשכחי אותי, אני גם לא אשכח אותך. נשוב אני אפגש פאבא בטרה, בעולם הזה ובעולם הבא, ותעזרי לי להתחיל ולסיים. ממש מדברים אלו מסכת. איך אני יכול להיפרד? מסכת ליוותה אותי שנה וחצי. הנה, פה התקמת לי הדף, פה נשפח לי איזה כוס קפה שם בצד. פה, בדף הזה, נולד לי הבן. ואז לא הייתי, כי הייתי בחדר לידה. אתם יודעים, פעם היו נוהגים לרשום במחזורים את התאריכי לידה. סבי, רושם את זה בקריחה של המחזור. מתי נולדו כל אחד. אתה היית עם מסכת שנה שלמה, הלכת, חזרת, וזה, קצת מקריאה, קצת פה, קצת שם. מתפתחת מערכת יחסים אישית. חקוקה המסכת בתוכך. אז כשמסיימים את המסכת, נפרדים, אין אלה שלום. נפל ספר, ישר מרימים ומנשקים אותו, למה? כי לא רק הספר נפל, גם אני נפלתי ביחד איתו. חלק מהאישיות שלי נמצא בתוך הספר. אז אני נפלתי ביחד איתו, מיד מרים ומנשק. אם נפל ספר מתמטיקה, מרימים, מרימים, דרך ארץ בסיסית, שלא, אחרי הכל יש איזשהו כבוד למילה הכתובה, אבל אם יהיה עיתון על הרצפה, אתה גם לא תרים אותו. נכון? אולי רק בשביל לשמור על הניקיון, אבל לא מצד הדבר, כי... אבל ספר קודש, יש כאן יחס אישי. הדרן הלך, ממש מדברים על המסכת. זה ממש מרגש. אז זה הבדלה. הבדלה בין חוכמת, בין חוכמת הקודש לחוכמת החול. ובסוף, בסוף זה המתקה. אחרי שאדם זוכה להיות בהכנעה, וגם זוכה להיות בהבדלה, גם זוכה להמתקה. המתקה זה שמה שחזל אומרים, תורה דילי. אדם זוכה לחדש חידוש בתורה. חדש חידוש. משהו שהוא אמר על דרך האמת, והוא התקבל בתוך בית המדרש. אדם זוכה ללכת בתוך התורה, יש לו נתיב, אם בחוקותיי תלכו, הוא פורץ איזושהי דרך, מחדש איזשהו חידוש, בין אם זה חידוש גדול או חידוש קטן, אבל הוא פורץ כאן איזשהו, מחדש כאן איזושהי התחדשות ככה, שהיא עוברת דרכו, זה אין לך דבר יותר מתוק מהדבר הזה, כשדברי תורה הם פרים ורבים אצל האדם, והדבר הזה הוא ודאי המתקה גמורה. הכנעה, הבדלה, המתקה, שלושה ממדים בעמל תורה, אם בחוקותיי תלכו, שנזכה, בעזרת השם. אמן.